אני בהתחלה יתחיל את הדברים דרך פרשת שבוע, תוך קצת להכניס אתכם קצת לעולם הרוחני של התלמוד הירושלמי. שעוד פעם אני חוזר, מי ששמע אותי אז, זה חזרה, מי ששמע אותי פעם ראשונה, התלמוד הירושלמי, לי אין שום ספק שהוא, זה כמו שחגי, דוקטור חגי עכשיו אמר בזה, ש... התלמוד הירושלמי הוא המקור היותר חי ויותר דינם, יותר עמוק של מה שקרוי תורת התחייה הלאומית, התורה הגואלת, תורת הרב קוק, תורת ארץ ישראל ו... לא יודע, יש עוד שמות. בסדר, זה ה... אני הגעתי, וזה גם הדגמה על ה... אני עכשיו יותר מדבר על פרשת נוח ולך לך, זה בעצם תורף השיעור, אבל אני אקדים קצת לפני זה. אני הגעתי לכל הנושא הזה של התלמוד הירושלמי דרך איגרת קוף ג' של הרב קוק. שם הרב קוק כותב, לא פחות...
איגרת מה?
איגרת קוף ג'. שם הרב קוק כותב, כי יפלא ממך דבר, ובזקן ממרא שהוא עושה הפוך ממה שבית הדין והסנהדרין הגדולה מחליטה, כי יפלא ממך דבר, דבר זו אגדה. זאת אומרת, אגדה זה דבר מאוד מאוד רציני, יש בו בסוף מסקנה, לא כל אחד אומר מה שרוצה, תוך האגדה זה נושא שלם. בעצם הרב צבי יהודה, כבנו של הרב קוק, אמר שבעצם הצמח הדברים שהרב קוק אמר באיגרת קוף ג', שבעצם היסוד הזה של התלמוד הירושלמי זה בעצם החידוש המיוחד של ישיבת מרכז זרה. זאת אומרת, אנחנו לכאורה, אנחנו רואים הרבה חידושים, ארץ ישראל ועם ישראל ו... לא יודע, כל מיני חידושים. לא, הוא אומר, זה החידוש. הכל נובע מזה. הכל נובע בכלל מההתייחסות אל האגדה. כמובן שהאגדה זה נושא שלם. האגדה בתלמוד הירושלמי. רק לסבר את האוזן, לפני שאני תוך הזה, היה חוקר יהודי גרמני לפני הקודמת. תחילת המאה, קראו לו בנימין זאב בחר, והוא עשה, הוא קיבץ את מאמרי האגדה בתלמוד הבבלי. מה?
בחר.
בית א' ח' ר' ח' ח' אמרתי חף חף ר' חף ר' הוא כינס את כל מאמרי האגדה בתלמוד הבבלי לקבצים, שהקריטריון הוא מה אמרו אמוראי בבל ומה אמרו אמוראי ארץ ישראל. זה יצא שיותר מ-80% של מאמרי האגדה בתלמוד הבבלי נאמרו על ידי אמוראי ארץ ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, שאנחנו היום מדברים על ראש ליטאי דברים, אני זוכר דוגמה אחרונה, אני זוכר שהייתי, סתם קוריוז מעניין, אני זוכר שהייתי בשירות הצבאי שלי, היה שם איזה בחור בישיבה, יש הרי כמה ישיבות שיש להם אוריינטציה חרדית, אז לקראתי, אני זוכר מה חייל ב... קושי כמה דקות לקרוא משהו בתוך ה... אני זוכר, לקחתי אז חוברות מחשבת, היה פופולריות...
מה?
חוברות מחשבת, קראתי קצת חוברות מחשבת, משהו כליל כזה. אז מישהו אומר לי, אז אחד ה... זה אומר לי, זה בכלל לא תורה מה שאתה לומד. כאילו, זה לא תורה.
ביטול תורה.
זה ביטול תורה, מה זה? זה מה זה? זה כלום. תורה זה רק גמרא בעיון, זה פחות או יותר, זה תורה.
אגדה זה מאי סלח.
כן, זה כמה סלח כאלה, נו, כל ה... זה לאלה שלא מבינים כאלה, הסדר, שתוך ה... אבל בקיצור, פשוט לא התעסקו. שאני אומר קודם כל, זה אולי... אולי גם אפשר להגדיר את התלמוד הבבלי, ליטאי, מול התלמוד הירושלמי יותר חסידי. כלומר, זה כמובן, זה לא מבטל את האנליטיקה של ה...
של ה... שגם חסידים למדו...
מה?
גם החסידים למדו בבלי.
כן, אבל הם למדו בבבלי בצורה ליטאית. זה הרעיון. על כל פנים, זה רק להמחיש את העניין. אז כמובן שבבבל לא התעסקו כמעט בכלל באגדה, באמונה, מה שהיו, אבל כמובן הציבור דרש את זה, אז הם איבאו את הדברים. איבאו את הדברים. גם לא, כמובן, לא תמיד איבאו אותם איך שנאמרו. יש כל מיני אוריינטציות מסוימות שקצת לא בדיוק אותנטיות למקור. בקיצור, זה מחקר מעניין שאני עוסק בו כבר יותר מ-25 שנה, תוך ההשוואות, הדגשות, ניתוחים. פשוט מה שנראה השיעור הזה, זה נראה איך באמת, איך, זה לא שהתלמוד הבבלי לא מסכים עם הדברים, יכול להיות שהוא מסכים, אבל איך התלמוד הירושלמי מחדד ומתייחס, ליסודות אמונה מאוד מרכזיים, גם שקשורים לציבורית הישראלית. אבל לפני זה אני רוצה להדגים, יש אנשים בכלל בציבור החרדי, אחד מהדברים המיוחדים זה שאסור לשאול שאלות. מותר לשאול שאלות או אסור לשאול שאלות? מי ששואל שאלות, יש לו איזה בעיה באמונה. אני זוכר, יש שכן שלי, הוא מפמר שמחשב ישראל, הרב יוחאי רודיק. אז פעם שמעתי אותו מספר, הוא סיפר שהוא היה בתור מפקח ראשי של מחשבת ישראל, הוא בא לאיזה אולפנה אחת, והוא שמע שם, שמע שיעור. אחת הבנות פתאום שאלה שם שאלת המורה, איזו שאלה בכוזרי, ואז המורה אומרת לה, אם את שואלת כזאת שאלה, סימן שיש לך בעיה באמונה. טוב. עברו כמה שבועות, הוא שלח איזה מייל למורה הזאת, שואלת מה המצב אצלך במחשבת ישראל, אצלך בכיתה. אז היא כותבת לו בחזרה, רב זוכר שהוא היה אצלנו בשיעור וכולי, ושאלה וכולי וכולי, מאז ברוך השם כמעט לא שואלים שאלות. מה? אז אני רוצה לטעון גם שאנחנו רואים על ההגדה, התלמוד הירושלמי לא מפחד לשאול שאלות, משואל שאלות ועונה תשובות, ואנחנו צריכים לדעת תמיד שהשאלה, אני חושב שזה בדיוק הפוך, מי שלא שואל שאלות הוא כופר. זאת אומרת, הוא לא מבין שיש עומק בתורה, יסודות אמונה, שרק על ידי השאלות אנחנו נבין את העומק, נחיה את היסוד. אני רק אדגים, זה לא שייך קצת לעניין שלנו, אבל אני אדגים את זה קצת דרך... אני יכול להדגים את זה גם בתלמוד הירושלמי, אבל לא, זה המטרה כרגע. נגיע לזה בעזרת השם בהמשך של השיעורים, אולי נעביר שיעור גם בנושא הזה, אבל רק... אבל כשמדברים על פרשת בראשית, שלכאורה זו פרשה שכולם מבינים, שזו פרשה שאנחנו לא מבינים בה כלום, כלומר, את הרובד הפשוט, אבל גם בפרשה הזאת יש כל כך הרבה יסודות אמונה שדווקא נובעים מהקושיות שאנחנו מעלים. למשל, אני רק אדגים דוגמה אחת או שניים. כתוב בהתחלה, הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם. נעשה אדם, זאת אומרת שיש שני רשויות, נכון? מה זה נעשה אדם? כן. אז מה אומר שם, אז מה זה, זה הרי סותר את כל יסודות האמונה. אז מה אומר שם, מה אומר המדרש, רש"י מביא את זה? מכאן שגדול מתייעץ בקטן. במילים אחרות, כלומר, אם לא הייתי אומר את הדברים האלה, לא הייתי יכול ללמוד את הכלל הזה בצורה נוקבת כזאת, שמטרה היא שכל אדם, אפילו קטן, לא, לא גדול. כל קטן יש לו איזו משמעות קריטית בעולם, בבניין העולם. וצריכים להתייעץ איתו. בתוך ה... כלומר, כל עוד ה... יש למשל, אנחנו, ברוך השם, שיש... שיש... היום... כזה, יש כאלה... יש כאלה... דנים יחידי. מה שנקרא דן יחידי. יש... מה? יש בכל מיני מערכות, יש גם, טוב, לא נפרט בדיוק, אבל אדם קובע לבד את כל הגורלות, את כל, את כל המהלך, את כל ה... אומר התלמוד הירושלמי לא פחות ולא יותר, וזה, אני מערב כמה מאמרים תוך התלמוד הירושלמי, כאילו דרך אגב, אבל שאפילו הקדוש ברוך הוא לא דן יחידי. זאת אומרת, הוא צריך, לכן יש את, את המשל המפורסם עם אחאב, עם אחאב שם במלחמה של... נגד הרם, שהוא שאל את ה... התייעץ עם, ה... עם צבא השמיים, אלה שם עם ה... איך קראו לו? שם מחיו,
מחיו בן
נמלה. כל ה... הקדוש ברוך הוא לא דן יחידי. זה ה... לכאורה הגדול, כולם קטנים. לא, אז אין... אי אפשר בלי... בלי להתחשב בקטנים, להימלך, לדעת מה אומרים, כל אחד והרעיון שלו. בתלמוד הירושלמי גם אומר, וזה חלק מהנושא של מה שדיברתם על עידוד, למשל, הוא אומר, אם שמעת הדבר מפי קטן ועיניך, הרגשת שיש פה אמת גדולה, יהיה בעיניך כאילו שמעת מפי גדול, כאילו שמעת מפי משה רבינו, כאילו שמעת מפי הגבורה. כן, כל אדם יש לו את התרומה שהוא תורם למערך הכללי. אדם לא יכול להגיד, אני קטן, ושמעתי, בדיוק, שמעתי, פתחתי את הרדיו בפרשת נוח, תוכנית ברדיו על פרשת שבוע. נוח, הבעיה שלו שהוא לא האמין בכוחות שלו לשנות. הוא אמר, אני קטן. אני קטן, אז ממילא לא האמין שיכול לשנות משהו. אז רק כל קטן צריך להבין שיש לו תפקיד, יש לו ייעוד, יש לו... הוא מוסיף לפסיפס הגדול הזה של... של יהדות בתוך העולם. הדוגמה השנייה, הדוגמה השנייה זה דוגמה שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, אייכה? מה הפירוש? הוא לא יודע איפה הוא נמצא, מה זה, מה הפירוש? איזה מין שאלה זאת? מה זה אייכה? אז אומר שם המדרש, אומר רש"י, ולהיכנס עמו בדברים. מה בעצם המדרש הזה רוצה להגיד לנו? מה זה כדי להיכנס עמו בדברים? מה עומק הדברים? עומק הדברים הוא פשוט. המטרה של התורה, וזה עוד רעיון מספר, אולי אני אקדים עוד רעיון של ספר בראשית, בתלמוד הירושלמי כתוב למה התורה התחילה באות ב' ולא באות א', בגלל שא' זה לשון ארור, וב' זה לשון ברוך. אז כבר כולם, כבר הממרה הזאת לא ברורה, מה זה א' לשון ארור וב' לשון ברוך? יש מילים חיוביות באלף, יש מילים שליליות בבית. השפה העברית, ברוך השם, יש לה... מה? עשירה, עשירה קצת.
אלוהים, אל, אלוה, כל שמות השם,
אז מה הרעיון פה? הרעיון הוא פשוט. לא הכוונה המילים, הכוונה היא א', שיש זולת, שיש מישהו אחר. אם אדם חושב אני עומד במרכז, זאת הבעיה, זה האסון הכי גדול. המרכז עומד עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, כלומר הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי, עם ישראל, ציבור, זה הכוונה עומד במרכז. אז בעצם הכוונה שיש זולת. אדם יודע, בעצם כל התורה מטרתה להביא שפע לעולם, ברכה, להבין שיש זולת. למה אני אומר את זה? שכמובן, ברגע שמבינים מה שיש זולת, אז מבינים שהצד החברתי זה אחד הצדדים המרכזיים של אחד מיסודות האמונה המרכזיים, זה הצד החברתי. והצד החברתי, למשל, אני נוסע עכשיו באוטובוס. אני נוסע באוטובוס מבית חוגלה לקריית שמונה, נוסע באוטובוס, מתיישב ליד איזה יהודי, מה, אני עכשיו, אחרי יש לנו שעה של 3 שעות נסיעה, אני לא אדבר איתו מילה, אבל מה לדבר איתו? אני לא רוצה דרך להתחיל איתו. אז מלמד אותנו, הקדוש ברוך הוא בכוונה כתב את זה, הוא אמר לאדם היקה, כדי ללמד אותנו את הטריק הפשוט הזה. שואלים איזו שאלה, לא לעניין.
מאיפה אתה?
מה? כן, משהו כזה, לא... לא, מאיפה אתה? אולי זה קצת מוזר, אבל... סתם איזה כזה שאלה כבר יותר...
משה.
כן, כזאת שאלה. מה? טוב, בסדר, אני לא בא לשלול את הדבר הזה, זה לא סותר מה שאני אומר. זה לא... בסדר, זה גם... מה? לא, אבל בסדר, לפתוח עמו בדברים, זה לא... זה בטח לא רק חז"ל התכוונו במדרש, שאמרו לפתוח עמו בדברים, זה לא סותר, הפירוש שלך הוא גם נכנס שם בתוך העניין, כמובן. על כל פנים, גם מן הסתם... בעזרת השם אני אמור להיות גם שיעור על הנושא החברתי, זה נושא מאוד מאוד קיצור, נושא מאוד מעניין בתלמוד הירושלמי, בכלל איך מחזקים את הצדדים החברתיים, איזה אתגרים מציבים, יש דברים מאוד מעניינים בעניין הזה. אולי רק לסבר את האוזן, באיזו דוגמה אחת קטנטנה, אנחנו כולם מכירים את הסיפור של הלל והגר, נכון, שאל אותו כל התורה על רגל אחד, אז מה הוא אומר לו? מה ידסה נילך לחברך אך לא תעביד. למה הוא לא אומר לו ואהבת לרחק כמוך? זה... אז אפשרות אחת יכול להיות שהוא גר, אבל אני חושב שלא זה העניין. העניין הוא פשוט מאוד שבעל ספר החינוך כותב, הוא גם כותב, מה הטעם של אהבת הרע, של מצוות אהבת הרע. זאת אומרת שיהיה סדר חברתי, שזה לא יגנוב את זה ולא יגנוב את זה, לזה לא ירמה את ההוא. זה הכוונה, זה יהיה סדר חברתי. ואז זה בדיוק, מה היא דסה מילה? לחברך לא תעביד. אבל את התלמוד הירושלמי כתוב שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כלומר, נושא אהבת הרע, נושא אהבת הרע זה לא רק לשמור על בסיס חברתי תקין, אלא זה אתגר להקים חברת מופת. טוב, עד לכאן זה היה כאילו הקדמה, פרשת בראשית, נגענו בכמה נקודות. ועכשיו אני רוצה לשאול, אולי קודם נראה את המקור בפנים, ואז אני יותר אסביר את המקור לעומק. אומר התלמוד הירושלמי, תסתכלו מקור אחד, ועכשיו שאני אומר רוב המקורות פה, אז או שבתלמוד הבבלי אין התייחסות לדברים האלה, למרות שזה הייתי מצפה, בגלל שזה בכל זאת מדבר פה על יסודות אמונה מרכזיים, כל מיני הגדרות של דברים מאוד מאוד חשובים, אנחנו תכף נראית בתלמוד הירושלמי כל מיני דברים מאוד מעניינים. ככה אומר התלמוד הירושלמי, עבודה זרה, אני קורא מקור אחד, עבודה זרה קשה מכולם, זאת אומרת העבירה החמורה ביותר בתורה זה עבודה זרה. אמר רבי יהודה בר פזי, חילול השם קשה מכולם. יש עבירה יותר חמורה מעבודה זרה, זה עבירה שאנחנו קוראים לה חילול השם. ותראו איזה פסוק מביאים, דכתיב, ואתם בית ישראל כה אמר השם אלוקי ישראל, איש גילוליו לכו עבודו, ואת שם קודשי לא תחללו. יותר טוב שתעבדו עבודה זרה, אל תחללו שם שמיים. עכשיו נראה גם את ה... אוי, כבר אני רואה שהזמן מתחיל לקצר. נראה גם את ה... את הממרה השנייה, אמר בלעזר ברבי אבון, מצוות שבת, לא יודע מה זה, להודיעך שהיא שקולה כנגד כל מצוותיה של תורה. זאת אומרת, מצוות שבת היא המצווה הכי חשובה בתורה. והמילה דוחה אותה. מילה יותר חשובה. למשל, לשתי מטרניות, כנראה נשים עם עגלות, לא יודע, שהיו באות, אולי, לא יודע מה זה מטרניות עגלות, שהיו באות זו על גב זו, ואין אתה יודע איזה גדולה מחברה, זאת שיורדת מפני חברתה, אתה יודע שחברתה גדולה ממנו. בקיצור, מילה יותר חשובה משבת. כן? זה חשוב לעניין שלנו. עכשיו אני רוצה קצת לפתח את, לפתח את שני הנושאים. בעצם, בעצם זה מציב את סדרי העדיפויות, יותר מגדיר את הדברים השליליים ואת הדברים החיוביים. אני תכף אגדיר, וזה גם קשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע אנחנו בעצם רואים בעצם כמה שלבים. יש לנו את דור המבול, נוח, ודור הפלגה, אחרי זה אברהם אבינו. בעצם מה קורה כאן? דור המבול, מה בעצם האווירה החמורה של דור המבול? חמאס, זה הגזל, נכון? זה הגזל. בקיצור, אני רוצה להגדיר את זה יותר. אתם יודעים מה, אולי נתחיל ברמב״ם. הרמב״ם כותב באיגרת קידוש השם, כותב שם הרמב״ם, שאסור לקטרג על עם ישראל. ישעיהו, לא רק ישעיהו, אליהו, משה, אבל אני מדבר עכשיו על, הוא מדבר על ישעיהו. ישעיהו, שהוא קטרג על עם ישראל, למרות שהוא צדק, הוא נענש. זאת אומרת, הוא אמר שם, ישעיהו אומר, אתם, יש פה רצח ושפיכות דמים וגילוי עריות ועבודה זרה, ואומר הרמב״ם, וחילול השם. מה זה, מה זה חילול השם? מה אומר הרמב״ם, לא פחות ולא יותר, איזה פסוק הוא מביא לחילול השם? כל הפסוקים כתובים בישעיהו. כן, איזה פסוק הוא מביא לחילול השם? הפסוק לחילול השם הוא אכול ושתו כי מחר נמות. זה נקרא חילול השם. במילים אחרות, אנחנו קוראים לזה עכשוויזם. עכשוויזם זה הדבר הכי חמור שיש. אין דבר יותר חמור מזה. זה למה? מה הרעיון בזה? זה דור המבול בעצם. דור המבול זה בעצם כל אחד דואג לבטן שלו. לא מעניין אותו עתיד, דבר. מה שעכשיו, עכשיו, מה שקורה, מה שעכשיו זה מעניין אותי, ולכן לא, אין, כל האמצעים קשרים, לנצל את החבר, לרמות את החבר, לגנוב מהחבר. אין שום מעצור. זה, עכשיו, תכף נחזור לירושלמי. אחרי זה היה דור המבול. עכשיו, נוח, הקדוש ברוך הוא אמר לו לבנות תיבה. 120 שנה הוא השקיע בבניית תיבה. למה? מה המטרה של התיבה? המטרה של התיבה, רעיון הציבור, תראו, הוא הציב פה איזה דגם טכנולוגי. תראו לאיזה הישגים, איזה הישגים החברה יכולה להגיע. בשביל לכם כל השטויות האלה, כל אחד רק מתעסק עם עצמו, איזה מין חיים אלה. איך אנחנו יכולים להגיע להישגים טכנולוגיים? החברה יכולה יש לנו כוחות, אפשר לעשות דברים גדולים, וכל אחד חיים ריקים מתוכן, שכל אחד רק דואג לבטן שלו ואין חברה. אפשר להגיע לחברה. לחברה מיוחדת, חברה שיוצרת. אבל בעצם, עם מה היה חסר? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שברגע שהם בנו את המגדל, ברגע שהייתה נופלת לבנה, הם היו בוכים. אבל אם היה נופל אדם, הלא היו שמים הלב. זאת אומרת שכל הערכים האנושיים, הרוחניים, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אבל הקדוש ברוך הוא, כל העולם הרוחני, בעצם אין לו שום משמעות. זה רק העולם החומרי הוא חשוב, וזהו. זה במילים אחרות, זה נקרא בלשון חז"ל, זה כפר בעיקר. זאת אומרת, זה עבודה זרה. בעצם זה עבודה זרה. אבל זה השתפרות מהצד הזה. רש"י מביא שם את המדרש שאומר שדור המבול יותר חמור מדור הפלגה. בגלל שבדור הפלגה בכלל לא הייתה חברה. דור המבול לא הייתה חברה. דור הפלגה הייתה חברה, רק טועה. היא טועה, זה אפשר לשנות. חברה טועה, אפשר לשנות אותה. אז נוח ניסה לתקן, לא תיקן. דור הפלגה בעצם תיקן. אבל העיקר חסר, זה רק עולם מטריאליסטי, זה כמובן, אין לו שום כי אם זה עבודה זרה שצריך לשנות אותה. ועל גבי נוח, כמובן מגיע אברהם אבינו, או עם ישראל עם הייעוד שלו, של עם ישראל שצריכה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. כמובן ממלכת כהנים וגוי קדוש, זאת אומרת הצד המטריאליסטי הוא צד מאוד מאוד מהותי. זאת אומרת, הוא לא צד שאנחנו מזלזלים בו, אבל אנחנו צריכים להכניס בו איזה תכון רוחני. זה המטרה של עם ישראל, ממלכת כהנים, ממלכת זה ממלכה. להכניס בה את הקדושה, את הקדושה, את המשמעות, את העומק. זה פחות או יותר הדגם. זה בדיוק מה שהתלמוד הירושלמי אומר, שבעצם עבודה זרה זה דבר חמור מאוד. כן? אבל יש דבר יותר חמור ממנו. מה זה? זה חילול השם. חילול השם, אמרנו, זה דאגה לבטן הפרטית. זה חברה רקובה. חברה רקובה אין לשום קיום. זאת אומרת, זה הדבר החמור ביותר.
רגע, אז אם בעצם חילול השם מבטא את החברה הרקובה של דור הפלגה,
של דור המבול, אמרתי, דור המבול. דור המבול זה חברה רקובה.
לא, אתה אמרת שאין בכלל חברה.
זה חברה רקובה, זה הכוונה, לא כוונה.
אין חברה.
אין חברה, חברה רקובה, זה...
אין משהו
שמאחד. מה? אין שום דבר מאחד, אין חברה. נו, קיצור, כל אחד רק דואג לבטן שלו. אמרתי שהרבא מביא שמה זה חילול השם, הגדרה של חילול השם זה הפסוק אכול ושתו כי מחר נמות. מה? באגרת קידוש השם. אז לכן הירושלמי כותב שבאמת עבודה זרה זה עבודה חמורה ביותר, אבל חילול השם יותר חמור מעבודה זרה. זה באמת מעניין. קודם כל, תסתכלו רגע מקור מספר 3, מקור ממש מעניין. זה מקור שהוא ייחודי לתלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי לא יכול לומר כזה דבר, הוא אומר דברים הפוכים, אני חושב, בכל מיני מובנים, אבל את זה הוא לא יכול לומר. הוא אומר, המקור הזה הוא מקור ידוע, אבל ראי לא ידוע שהוא בתלמוד הירושלמי, בגלל שהתלמוד הירושלמי אומר שהוא משווה בין דורו של דוד לדורו של אחאב. דורו של דוד היו צדיקים, אבל היה בהם מלשינות, לכן הם נפלו. לעומת זאת, דורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה, אבל היות והייתה חברה מאוד מוצקה, זאת אומרת, לא היה לשון הרע, אז הם ניצחו במלחמה.
אתה יודע, זה מדרש שמפליא אותי תמיד.
אז אתה אומר בעובדות שלו?
אין ההיסטורית, זה פשוט הפוך.
טוב, לא משנה, לפעמים.
זה משנה העובדות.
זה רק מדגיש את המסר, נכון? אין הכי נעמי. בסדר, אין הכי נעמי. מה? אז זה מדגיש את המסר.
או שהם לא למדו תנ"ך בירושלים.
לא למדו תנ"ך.
עליל.
היה בא...
זה מפליא אותי, אני תמיד טועה
על המשך. טוב, אבל כל פעמים העוצמה שלו, המשך חוכמה אומר, יש משך חוכמה אומר שב... אנחנו גם היום שאנחנו מסתכלים בכלל על, דוגמה, על חילול שבת ציבורי, תוך למשל, ברור שכל חילול שבת כואב, אבל שאתה... אתה מדבר על חילול, מה הקדוש ברוך הוא יותר סולח, עבודה זרה בציבור או גזל ציבורי, לשון הרע ציבורי, כל מיני תופעות כאלה. אז ברור שהתשובה היא שלפי המשך חוכמה שבצדדים מה שאנחנו קוראים המוסריים האלה, מה שהם יוצקים בעצם מקנים לחברה את השם חברה. בדברים האלה, כמובן הדברים האלה הרבה יותר, שהם נעשים בצורה ציבורית, הם חמורים הרבה הרבה יותר. טוב, עכשיו עוד מקור אחד מעניין, זה מקור מספר 2, שגם מגדיר, פה ראינו תלמוד ירושלמי שאין לו מקבילה בבבלי, זה לא רק בסיפור הזה, יש עוד מאמרים ש... במצוות בין אדם למקום ציבוריות הקדוש ברוך הוא סולח תוך אבל תראו גם בהגדרה של עבודה זרה יש כל מיני הגדרות בעבודה זרה, הגדרות מעניינות. תראו מקום מספר 2, תני רבי שמעון בן יוחאי, 13 עגלים עשו ישראל בחטא העגל. כן, אנחנו כולנו יודעים עגל אחד. אז אומר אגב, אני חושב, דרך אגב, סתם ככה, דורו של דוד, ראיתי גם איזה מקומות שהכוונה בעצם דורו של שאול, לא דורו של כל ה... תוך ה...
כך צריך להבין,
כן, אני נכין להבין.
דוד היה בתקופתו.
הרי גם, לא, הרי גם כתוב, הרי מה שהלשינו, זה הלשינו עלה, על דוד, על דוד, תוך ה...
זה הדור שלפני דוד.
כן, כן, זה כנראה... טוב, על כל פנים, תני רבי שמעון בן יוחאי אומר, 13 רגלים עשו ישראל, 12 ואחד דימוסי לכולם, אחד משותף לכולם. מה הייתה אמר? והם רואה לוקח ישראל רגל 12 שבטים, זה לוקח הרי דימוסי אחד לכולם. זאת אומרת, בעצם, מה התלמוד הירושלמי רוצה לעשות פה? מה רשבי בתלמוד הירושלמי? מה 13 רגלים, עגל, מה הוא עושה מזה עניין? כתוב עגל אחד, מה הוא... אלא רוצה להגדיר לעבודה זרה בצורה מסוימת. הוא רוצה לומר שעבודה זרה, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה, זה נכון שבשורש הדברים בעצם כל אחד רוצה לעשות עגל לעצמו, אבל יש איזה משהו משותף, יש איזה אידיאל שמאחד. יש איזה אידיאל משותף, כן? דימוס יחד לכולם. זה לא התפרקות טוטלית. זה משהו כבר מעל השלב הראשוני. שלב הראשוני זה, אמרנו, חילול, חברה ריקובה, זה שלב יותר גבוה. ובאמת במאמר מוסגר, הדגם, הדגם של היהדות...
אחדות השודדים.
מה? לא יודע, לא שודדים, לא שודדים.
לא, זאת אומרת שגם אחווה, אחווה של...
כן, זה בדור הפלגה, היו ביחד. מה?
של פושעים.
של פושעים, כן, אחוות פושעים, גם.
לא, מה זה פושעים? טועים, טועים. זה טועים, לא, זה פושעים, אתה אומר, מה?
זה טועים. זה רמה אחרת של פשע.
זה טועים, עבודה זרה זה מה שאמרנו, זה דור הפלגה, זה טועים, טעות. זה טעות בהבנה של איך העולם צריך להיראות. אבל זה לא, אבל הם מייצרים חברה, הם לא, אין להם את ה... כלומר, אין להם את ה... הם מבינים שאי אפשר שכל אחד יעשוק את חברו. זאת אומרת, צריך להיות איזו רמה מסוימת של חברה. זאת ההבנה, לכן יש משהו משותף. יש משהו משותף לכולם שעוד מחזיק איזו אחדות. אני אומר, במאמר מוסגר, האידיאל של היהדות הוא בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו אומרים, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. נכון? אחד. זה לא אחד, זה לא וואן. אחד זה 13. א', ח', ד', זה 13. בעצם זה ריבוי גוונים. כלומר, קודם כל יש את הנקודה הכללית שממנה הכל מתחיל. זה נקודה רוחנית שהיא המשותפת. ומפה, מתוך הנקודה הכללית, כל שבט ושבט, יש לו את הגוון המיוחד שלו, שבסוף עושה את ההרמוניה הזאת המיוחד, שהיא נקראת אחד. שהקדוש ברוך הוא מתגלה, כלומר עם ישראל מייצג את הקדוש ברוך הוא בצורה המקסימלית, כל אחד ותפקידיו. טוב, עכשיו, הדבר השני זה הנושא של של שבת ומילה. כן, מה זה קודם כל שאנחנו מזכירים שאנחנו מדברים על ברית המילה, אז בעצם מה אנחנו מתכוונים לומר? כלומר המקור הכי מפורסם שקשור לברית המילה זה הוויכוח בין טורנוסרופוס ורבי עקיבא. כן, כתוב שטורנוסרופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, מה נעים, מה גדולים, מעשה הקדוש ברוך הוא, מעשה האדם. אמר לו רבי עקיבא, מעשה האדם גדולים. אז הוא אמר לו, מה זה מעשה האדם? האדם יכול לברוא מה שהקדוש ברוך הוא ברא? הרי ברור ש... לא, אמר לו, אני עונה לך במה שהאדם כן יכול לעשות, במה שהאדם יכול לעשות. למשל, הוא נתן לו דוגמה, חיטים, מה יותר משוכלל, חיטים או לחם? כן, הקדוש ברוך הוא ברא חיטים, ואדם עושה מזה לחם, זאת אומרת, האדם משפר את הבריאה. אז הוא אומר, מה רוצה לשאול אותו? רוצה לשאול אותו על המילה, מה אתם ברית מילה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מושלם, אז מה אתם עושים ברית מילה? בעצם מה הוא אומר בזה? שבעצם תפקיד האדם הוא להשלים את הבריאה, לעשות את העולם יותר מתוקן. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לעשות את העולם יותר מתוקן. תראו רגע במקור, בדף השני, במקור השני, במקור הראשון שכתוב תלמוד ירושלמי ראש השנה א' ג', טוב, נחסוך את ההקדמה, נקרא, נתחיל לקרוא שם. אמר רבי לוי משל למלך שהיה לו אורלוגין, כיוון שעמד בנו מסרה לו. אמר רבי יוסף בר חנינא למלך שהיה לו שומרה, כיוון שעמד בנו מסרה לו. אמר רבי יצחק למלך שהיה לו אוצרות, כיוון שעמד בנו מסרה לו. ורבנן אמר לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות, כיוון שעמד בנו מסרה לו. יש בעצם, זה הקדמה למה שאנחנו אומרים, יש בעצם, גם אם אנחנו נסתכל בעם ישראל, עם ישראל במדבר, אלו ניסים גלויים, השגחה מאוד מיוחדת. אם נמחיש את היחסים, והתלמוד הירושלמי ממחיש את זה בהרבה מאמרים, ופה למשל דוגמה, כתוב בן, עוד פעם, עמד בנו, יחסי אב בן, או לא משנה, מלך בן, אבל יחסי אב ובן בתוך ה... אז היו בעצם שמדובר על יחסים בין אב ובן, גם שמלך הזה הוא בעצם סוג של אב. אז יש שני שלבים, יש את השלב שהבן הוא מתחת לסינר של האמא, זאת אומרת הוא לא יכול לדאוג לעצמו, כל הזמן דואגים לו, כל הזמן דואג ניסים גלויים, השכחה מיוחדת, זה דור המדבר. ובעצם הכניסה לארץ, וזה הפסוק הזה מדבר שם על הכניסה, הוא שייך לנושא של הכניסה לארץ, זה רבות אתה עשית, זה בדור המדבר, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, זה שנכנסים לארץ. בעצם השאיפה של אבא, מה השאיפה של אבא? משפחה בריאה, שהבן הוא זה שייצג את המשפחה. בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נייצג אותו. מה זה נייצג אותו? זה שנעיר עם שעון, אז נעיר בעין. אחרי זה יש אוצרות, נעיר באלף. נתקן רפואות, נרפא את העולם. יש שם עוד משל שלא יודע משום מה נשמעת לי פה, משל של נגר שמתקן את העולם. זה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו זה המילה. המילה, הכוונה היא קריאת הסימון לתקן את העולם, לרפא את העולם, להעיר את העולם, כל הדברים האלה, זה תפקידו של עם ישראל, זה הקידוש השם, זה העשייה האנושית, זה לשכלל את העולם. עכשיו אנחנו רואים באמת הבדל מיוחד, רשי אומר מה בהבדל היה בין אברהם ובין נוח. מה כתוב אצל נוח? את האלוקים התהלך נוח. זאת אומרת, זה שבת. מה זה שבת? שבת בעצם מסמלת את הצד הרוחני, הטהור של עם ישראל. זה בעצם דור, זה להיות תחת כנפי השכינה, זה רק, זה מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. אנחנו עכשיו נמצאים בדור, רוצים ליהנות מזיו השכינה. זה שבת. זה שבת. ומה בעצם המילה? המילה זה התפקיד של עם ישראל, זה מעשייה האנושית, לתקן את העולם. זה לא לצאת מהחממה של נוח, כן, נוח, לצאת את האלוקים יתהלך נוח מהחממה ולהשפיע על העולם, זה המטרה של אברהם, זה כאברהם כל כולו היה עניינו לתקן את העולם, לא להיות בתיבת נוח, אלא לתקן את העולם, זה כל המגמה, לעשות את העולם יותר טוב, יותר מוסרי, יותר איכותי, זה בעצם המגמה שלה. אז זה שבת מול מילה, זה לא בא לסתור את זה ששבת זה לא חשוב, וכמובן אדם לא יכול לתקן את העולם בלי שהוא שואב כוחות מתיבת נוח, מהחממה רוחנית, מהמדבר. גם עם ישראל צריך להיות במדבר. אבל המטרה שהוא יגיע לארץ ויבנה ממלכת כהנים בגוי קדוש. זה בעצם המטרה. ואנחנו שמים לב גם אז כתוב אצל נוח, את האלוקים יתהלך נוח, ואיך כתוב אצל אברהם? אברהם יתהלך לפני האלוקים. מייצג את האלוקים, וזה כתוב, זה כתוב גם בפרשת חיי שרה, שאליעזר מעיד על אברהם, האלוקים אשר התהלכתי, כאילו אברהם אמר לו, האלוקים אשר התהלכתי לפניו. אבל בעצם הציווי הזה לתקן את העולם, זה ניתן לאברהם אבינו ישר עם ברית המילה, נכון? יתהלך לפניי ויהיה תמים. זה מדובר על ברית המילה. ההתהלכות, התפקיד של עם ישראל לתקן את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם אבינו, על עם ישראל, זה נאמר עם המילה. מילה זה בעצם קריאת הקוד, זה בעצם התכלית, זה התפקיד, לכן ברור שמילה דוחה את השבת, יותר חשובה מהשבת. ואנחנו כבר עוד בזמננו תם, אז אני רק עוד נקודה אחת קטנטנה, וזה העניין, אנחנו אומרים בברכת נודה לך, נודה לך ברכת המזון, אנחנו אומרים נודה לך השם אלוקינו, עד שלחל לאבתנו ארץ כמדה טובה ורחבה, ועד שהוצאתנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך. עד בריתך שחתנו ועל תורתך שלימדתנו. אז בכלל יש פה יציאת מצרים, זה כמובן, חייבים להזכיר את זה זה משהו בבילד אין בכל ההיסטוריה של עם ישראל. אבל למה מפרידים בין ארץ, מילה ותורה? הרי לכאורה מילה וארץ זה בתוך התורה. אז למה בנודה לך כתוב ארץ, מילה ותורה? למה מפרידים בין הארץ ובין ה... אז זה בעצם אנחנו רואים, בעצם פרשת לך לך, פרשת לך לך, זה שני העניינים, ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מתחיל בכלל, דבר ראשון דיבר עם אברהם אבינו, ארץ ישראל. אחרי זה הוא דיבר איתו על המילה, כן, זה פרשת לך לך, שני הדברים, זה בעצם שני הנקודות המרכזיות של תוך ה... עכשיו, למה לכאורה, אתה שומע את זה בחרדים, ארץ ישראל זה עוד מצווה, עוד
פרט אחד בין כל הפרטים.
פרט אחד. אז תראו דבר פשוט מדהים. או אולי אני אסביר את מה שעומד מאחורי זה. כלומר, עם ישראל תפקידו להאיר את אור השם בעולם. אור השם, אפשר להאיר אותו רק דרך מדינה. בלי מדינה אי אפשר להאיר אותו. זה נקרא חוכמת המסכן בזויה. כלומר, אם אתה בכלל, אומות העולם בכלל לא מגדירים אותך כישות, אז מה תלך? איזה מסרים רוחניים אתה יכול להפיץ? קודם כל תמיד צריך להיות מישהו. ברגע שאתה מישהו, אז ברגע שתפיץ את הרעיונות הנכונים, אז ישמעו לך, יקבלו אותך, בשלב מסוים יקבלו אותך. אבל אם אתה לא מישהו, אז בכלל אף אחד לא מחשיב אותך למשהו. קודם כל צריכה להיות מדינה, ומדינה לא יכולה להיות מדינה בלי ארץ. מה, בגלות את מתכוונת שהוא שומר על התורה, מה פירוש?
לא, אני אומרת שבעצם...
מה את מתכוונת, למשל?
להפיץ את הרעיונות שלנו, את החוכמה של תורה, קדושה, זה לא משהו שאנחנו
מצליחים יותר... לא יודע, מצליחים או לא מצליחים?
תהי סבלנות.
לא מצליחים, לא, אני אסביר למה לא מצליחים. למה לא מצליחים? לא מצליחים לא בגלל הסיבה הזאת, לא מצליחים בגלל שעם ישראל הוא קצת סוטה במובנים מסוימים מיהודו, באופן כללי, זאת אומרת, מהמסרים שהוא צריך להעביר לעולם. אבל כדי שבסופו של דבר, זה כמו שחברה, חברה צריכה להיות, מה?
לפחות יש תשתית.
תשתית, צריך להיות תשתית, זה מה שאמרתי. קודם כל צריכה להיות חברה. כמו שאמרתי בזה, צריכה להיות חברה. צריך להיות בצורך העניין מדינה, צריך להיות תשתית. לאט לאט, הרעיונות האלה מתחזקים ומתחזקים. אני חושב שהם תופסים יותר מקום. הרעיונות הרוחניים בסופו של דבר. אבל הם לא מספיק, הם עדיין לא שולטים. אני חושב שהם עדיין לא שולטים, בעזרת השם הם ישלטו, מי שרואה את, אני חושב, תמונת המצב, לא יכול להיות שלא להיות אופטימי, שהדברים האלה הולכים ומתקדמים. אבל בלי תשתית, בכלל לא, אף אחד לא, בכלל לא, בכלל לא מתייחס אליך כמישהו.
אין במה להחזיק.
נכון, זה בדיוק העניין. על כל פנים, תראו את המקור, פשוט מקור מדהים. אומר המקור, תסתכלו מקור מספר 5. לוי שאל לרבי שמעון בן לקיש, מה הוא לקח בתים מן הגוי? אמר לה, לקנות בית בארץ ישראל. אמר לה, מת רבי שאל בשבת? מתי אתה שואל בשבת? מה השאלה? סתם לקנות ברור שמותר בשבת. תני, בשבת מותר. מותר לקנות בית בארץ ישראל. כיצד הוא עושה? מראה לו כיסים של דינרים, והגוי חותם ומעלה לרקעים. טוב, עד לכאן זה סוגיה ידועה, יש גם סוגיה כזאת בתלמוד הבבלי, נכון? שמותר לומר לגוי, הרי עשות מלאכת דאורייתא, מותר לומר לגוי שיחתום.
טוב, עונו בשבת.
נכון, בדיוק. אז מה אתה אומר, יש הבדל בין הבבלי או ירושלמי או אין הבדל?
נראה את ההמשך.
נראה את ההמשך. אומר התלמוד הירושלמי שכן מצאנו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת. כן, תכתיב כל תעשה ששת ימים. זאת אומרת, אומר הרב גורן, ואני תכף קצת יעצים את העניין, אומר הרב גורן שבעצם לומדים קניית בית, הוא קורא לקניית בית כיבוש אזרחי. לומדים את זה ממלחמה. מלחמה, ברור שבמלחמה מותר לעשות כל דבר, מלאכה דאורייתא. כלומר, אם אני יכול לעשות מלאכה דרבנן, אני לא אעשה מלאכה דאורייתא, כמובן. אבל באופן עקרוני, מלאכה, ברור שפיקוח נפש דורכת מלחמה, אפשר לעשות את כל האיסורים שבתורה, כן, כלא לא... אותו דבר, כדי לקנות בית בארץ ישראל, באופן עקרוני, מותר לעשות מלאכה דאורייתא. או במילים אחרות, ארץ ישראל היא דוחה את השבת. יותר חשובה מהשבת. בגלל שזה התשתית. וזה מסביר לנו, אם אני אראה לעומק, זה מחדד לנו גם שהם לוקחים את המלחמה ביריחו, זה סתם שאלה. למה הקדוש ברוך הוא? הרי היו צריכים להקיף את העיר 7 פעמים, ובסוף לכבוש את יריחו. למה? למה המלחמה על יריחו הייתה צריכה להיות דווקא בשבת? שיקיפו, יתחילו להקיף ביום שלישי, יום רביעי. מה צריכים דווקא בשבת?
אפשר לעשות נס אחרי יומיים, 3.
כן, בסדר, אותו רעיון, כן, תוך ה... אלא זה בדיוק העניין, בשבת, דווקא להראות ששבת זה התשתית. ארץ ישראל היא התשתית לכל ה... השבת מסמנת הצדדים הרוחניים כמובן. ושקולה כנגד כל התורה כולה, זה ראינו. אבל יש תשתיות. והתשתית זה ארץ ישראל. אז יש שני דברים יותר חשובים מהשבת. ארץ ישראל, שהיא התשתית, והמטרה של מילה, שהיא המטרה. עד כאן.